בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 7 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
היום התחיל ב-3:30, 3:20, אתה הייתה רעידת אדמה שהתעוררתי אלינה, ומקביל אליה מבול של טלפונים.
ערן מגן עוד היה במיטה כשהוא הרגיש את הרעש והרעידות, אבל הוא מיד הבין במה מדובר. מאז מלחמת המפרץ, כבר 30 שנה, הוא חי את זה. קודם בצבא, הוא היה סגן מפקד יחידת חילוץ והצלה, ואחר כך בחברה שהקים, מגן ניהול אסונות. אז הוא כבר מתורגל באירועים מהסוג הזה.
אתה מתחיל לעשות את הפעולות בראש, אתה מתחיל לחשוב, אתה שומע במגניטודה, אנחנו יודעים לתרגם את זה, זה נראה בשטח, תראיתי בכמה רעידות אדמה בטורקיה. גם שהרביעו על 3 בניינים שנפלו, ואחרי זה על 30, אתה מבין שזה הולך בכיוון אחר לגמרי, בכפולות של עוד 0 כל 4 שעות, ואיך זה עובד ככה רעידות אדמה האלה. בוא נגיד שהגעתי ב-4 ורבע, 4:30 למשרד, אני כבר לא הייתי הראשון. כבר הגיעו, לפני.
ושם, במשרד, עוד לפני הזריחה, הם התחילו לעבוד.
תוכנית המקורית הייתה לצאת ב-11 עם איזשהו כוח חלוץ, לטוס, אבל ביטלו את כל הטיסות לטורקיה. החלטנו לטוס ב-6:30, אבל בגלל מזג אוויר החלטנו להגדיל את זה ל-4, 4:30. ולטסים פרטיים שלקחנו, ואנחנו אמורים להמריא ב-4:30, 5, אני יודע.
כשדיברנו עם ערן אתמול אחר הצהריים, לא הרבה שעות לפני ההמראה, היו עדיין הרבה קצוות פתוחים.
אני לא יודע אפילו איפה יש לי אישור נחיתה. בגלל מזג אוויר, בגלל הסופה שמשתוללת, אנחנו אפילו לא יודעים אם יהיה לנו אישור נחיתה בעיר הספציפית שאנחנו מתכננים לנחות בה, אבל אני דפוק, עזוב, אני לא צריך הרבה בשביל לקום ולנסוע לאסונות כאלה.
כמה שעות אחרי השיחה הזו, ערן כבר היה על הטיסה, יחד עם עוד 17 אנשי צוות. הם היו במרוץ נגד הזמן. ערן כבר יודע ש-24 השעות הראשונות הן הקריטיות ביותר.
כל שעה שעוברת בסיכויים יורדים, אבל ה-24-36 שעות הראשונות זה שעות שבאמת מוצאים, נגיד, 98% מהניצולים, ניצולים ב-24-36 שעות הראשונות. פעם אנחנו נוסעים גם בזמן אמת, אנחנו נוסעים יחסית קרוב לרעידה. אני מקווה שנצליח להגיע עוד הערב כבר למצב של עבודה.
הפעם, על רעידת האדמה שהקטה אתמול בלילה בטורקיה, והורגשה גם בסוריה וישראל. זו אחת מרעידות האדמה החזקות ביותר, שנמדדו בעולם בשנים האחרונות, החזקה ביותר במזרח התיכון, מאז 1939. שלום ערד ניר, עורך חדשות החוץ.
שלום גדעון.
השיחה הזו מוקלטת ביום שני, אחר הצהריים, כשהולכים ומתבהרים ממדי האסון. אנחנו רואים את התמונות ושומעים את הקולות מטורקיה, מסוריה. מה המצב שם עכשיו?
תראה, מה שאנחנו רואים ויודעים עכשיו זה רק קצה קצהו ממה שיתברר בימים הקרובים. כרגע מדברים על אלפים של הרוגים, קרוב ל-10,000 פצועים. אבל המספרים האלה הם עדיין מספרים ראשוניים, למרות שאנחנו נמצאים כמעט 12 שעות מאז היכה הרעש בזמן ההקלטה. למרות זאת, אנחנו יודעים שהמספרים ילכו ויגדלו וילכו ויצטברו, ומספר הקורבנות יגדל לממדים שיהיה קשה להבין אותם.
אז בואו נחזור כמה שעות אחורה לאמצע הלילה. איפה בדיוק פגעה רעידת האדמה?
תשמע, זה קורה בשעת בוקר מוקדמת, כמעט 3:30 לפנות בוקר, זמן מקומי, דרום מזרח טורקיה, צפון סוריה. זה אזור שמשתרע על פני מאות קילומטרים, גם כאן בישראל, כפי שאנחנו יודעים, היו אנשים שהרגישו את עוצמת הרעש, למרבה המזל, אצלנו לא נרשם נזק, וכמובן שלא היו נפגעים. כך או אחרת, מדובר ברעש בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר, שזו עוצמה גבוהה רבה. חלק מהבעיה היא שהרעש פוגע בשעת לילה, אז אנשים במיטות ישנים, לא מצליחים להימלט. הרעש הוא מאוד מאוד ארוך, 90 שניות הוא נמשך, דקה וחצי של נצח למי שהצליח להתעורר ולשים לב. רבים לא הצליחו להימלט כאמור מבתיהם, חלק מהבתים, מדובר על כ-3,000 בתים שקרסו לאורך היום, לאו דווקא ברגעים הראשונים של הרעש הזה, אבל הפגיעה היא בהחלט פגיעה קשה, בין השאר בשל העובדה שמוקד הרעש הוא קרוב לפני האדמה, הוא לא עמוק כפי שאנחנו מורגלים בדרך כלל, אז גם עוצמה רבה יחסית, גם קרוב לפני השטח, מאפשר פיזור רחב מאוד של האנרגיה באזורים מיושבים. אנחנו נם מדברים בפריפריה של טורקיה, בפרובינציה, אבל כל אחת מן הערים שנפגעו שם היא עיר שמחזיקה קרוב למיליון תושבים, מה שאומר שפוטנציאל הפגיעה הוא גדול מאוד.
מה שהפך את הרעידה ההיא בשנת 99 לקטלנית כל כך, בין השאר, היה חוסר המוכנות של טורקיה לרעש הזה. הפעם היא הגיעה מוכנה יותר?
יש לזה שני אלמנטים. אני הייתי שם ב-99 באיסטנבול, באיזמית, שנפגעה קשה מאוד ברעידת האדמה ההיא, ושם ראינו שכונות שלמות של בתים שקרסו על עצמם כמגדלי קלפים. מה שהתברר ב-99 זה שהקבלנים שזכו במכרזים לבנות בתי מגורים, שיקונים, חסכו בברזל. הם תוקצבו להשתמש בכמות מסוימת של ברזל לצורך יציקות הבטון הנדרשות להקמת הבניינים, והם חסכו, השתמשו בכמות מסוימת של ברזל שנועדה לבניין אחד, לשכונה שלמה. כמובן שזה הביא לחיסכון במחיר, את ההפרש הם שלשלו לכיסים שלהם, ובשעה שהמבנה אמור היה לעמוד בדרישות של מה שמכונה בשפה המקצועית הזיון שלו, העמדה שלו מול כוחות חיצוניים כמו רעידת אדמה, הבניינים האלה פשוט קרסו כמו בנייני קלפים. ראית שם שכונות שלמות של תקרה על תקרה על תקרה על תקרה על תקרה על תקרה, כאילו שבין התקרות לא היו בכלל שכונות. עמודים. הייתה אז זעקה ציבורית מאוד מאוד גדולה בטורקיה, זה גרם אפילו להפלה של ממשלה בתקופה ההיא, ולשינוי פוליטי שהביא בסופו של דבר את עלייתו של ארדואן. כשארדואן הגיע לשלטון על גלי אותה מחאה וזעקה ציבורית בעקבות השחיתות הקבלנית ומי שאמור היה לתת להם את הרישיונות והמועצות האזוריות וכל הגורמים הרגולטוריים בהקשר הזה. ארדואן טיפל בעניין הזה, כלומר יש יותר רגולציה, יש תוכניות לתמיכה בבניינים קיימים, לשיקום, חלק מאותם קבלנים הועמדו לדין ושילמו את המחיר, ככל שניתן לשלם מחיר על אובדן חיי אדם בהקשר הזה. דבר נוסף שארדואן עשה הוא הוביל להקמה של צוותי חילוץ והצלה מיומנים ומתורגלים. מכיוון שכך ברעידות שבאו אחר כך, טורקיה לא נזקקה לסיוע בינלאומי כדי להתמודד עם ההרס הרב, מה ש... היא כן נזקקה לו ב-99, בעיקר בשל הלקחים שנלמדו וההכשרה שנעשתה לצוותים מקומיים, אבל הפעם עוצמת הרעש היא כזו ששר הפנים סולימן סוילו הגדיר את האסון בדרגה 4. דרגה 4 מבחינת החלוקה בטורקיה אומרת שזה אסון שמצריך בקשה לסיוע בינלאומי.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם רעידת האדמה שהכתה אתמול בלילה בטורקיה. בבוקר, כשהחלו להגיע התמונות הקשות מאזור הרעש, שמענו על משלחות סיוע שמתארגנות לצאת ולסייע בחיפוש אחר ניצולים. ערד, איך נראית הפעם ההתגייסות של המדינות השכנות?
תשמע, הצהרות כמו ששמענו מירושלים בהקשר של נכונות לסייע לטורקיה, שמענו גם מטהרן. גם יוון שנמצאת בחילוקי דעות ובמתח רב גם בימים האלה, מתח פוליטי וצבאי עם טורקיה, גם יוון אמרה שהיא שולחת משלחת שתסייע, האיחוד האירופי יסייע, ארצות הברית תסייע, אזרבייג'אן מסייעת ועוד מדינות. יש התגייסות כלל עולמית כדי לסייע לטורקיה בשעתה הקשה. חייבים לציין שגם סוריה נפגעה, רעש האדמה לא מכיר בגבולות פוליטיים, ונקווה שגם סוריה תצליח להשתלט על האסון הנורא שפגע גם בתחום שלה. הוזכר גם על כוונה של ישראל לשלוח סיוע לסוריה, נראה איך הדברים האלה מתקדמים, הלוואי שזה יצליח לקדם. אתה יודע, לפעמים אסונות כאלה הם הזדמנות לייצר מצב פוליטי אזורי חדש, אולי אפילו להתפייס, הלוואי.
ועד כמה המצב המדיני, היחסים שלנו עם ארדואן, זה משהו שמשפיע על ההיענות הטורקית למשלחת סיוע ישראלית?
תראה, בשנים האחרונות, גם בשנות המתח בין שתי המדינות, ישראל תמיד הציעה לטורקיה סיוע בשעת משבר, והיו משברים כאלה לא מעטים, גם רעידות אדמה, גם שריפות, גם דברים אחרים. אני מזכיר לך שבשריפה בקרמל הייתה תקופה מתוחה בין ישראל לטורקיה, וטורקיה עדיין שיגרה לישראל מטוסי כיבוי כדי לסייע בכיבוי השריפה הזאת. כלומר, הצד ההומניטרי לעולם לא היה מכשול לשיתוף פעולה בין שתי המדינות. יחד עם זה, הרבה פעמים בעבר, למשל ברעידת האדמה שפקדה את אזור ואן בזמנו בטורקיה, ישראל הציעה לטורקיה סיוע בכוח אדם, בצוותים של חילוץ והצלה. טורקיה אמרה לא, אין צורך, יש לנו את שלנו. הם כן ביקשו, למשל, מבנים יבילים, כי זה היה גם כן בתקופה של מזג אוויר מאוד מאוד קשה, ואן גם מאוד גבוהה, וזה מה שהם ביקשו מישראל להעביר, גם כן בשעה של מתיחות אחרי סיפור המרמרה, וכל מה שקשור בכך. הפעם העובדה שטורקיה הגדירה את מצב החירום בדרגה 4, ואומרת שיש צורך בסיוע בינלאומי, מעיד לא על הקשרים בין המדינות, שהיום הם הרבה יותר טובים ויש קווים פתוחים, זה מעיד בעיקר על המצוקה של טורקיה נוכח עוצמת הפגיעה.
אז משלחת ישראלית רשמית כבר יוצאת לטורקיה, אבל יש גם אזרחים שמסייעים, כמו ערן מגן. הוא היה כבר בטורקיה 3 פעמים אחרי רעידות אדמה, והוא זוכר היטב איך זה נראה.
אתה מגיע למקום שעד כמה שניות לפני שקרה הירידה, תפקד כרגיל, אנשים ישנו במיטה שלהם, פתאום מתעוררים שהם הלכו לישון בקומה שלישית בבין במרתף, שכל הבית עליהם. יש בזה, תראה, על כל בן אדם חי שאתה מוציא את הדרך מוציא מהגבייה. אבל האחד שאתה מצליח להוציא זה וואו.
איך תראה העבודה שלכם בימים הקרובים?
עובדים בידיים, עובדים מנסים, מאתרים מקומות ש... לפי המודיעין בשטח, אנחנו יודעים שאמורים להיות קבורים שם אנשים, מפעילים הרבה את המקומיים בדרך כלל, מאוד קל לך להפעיל אותם. כשאתה בא למקום ואתה רוצה, ואתה מחליט שאתה מתחיל לעבוד עליו, אתה מגיע למבנה ואתה מחליט שאתה מתחיל לעבוד עליו, אז אתה... למעשה מה שאתה צריך כרגע זה הרבה ידיים מבנות. אתה לא יכול לעבוד עם כלים. כל מה שאתה רואה בטלוויזיה, עבודה עם בנגרים וכל מיני דברים כאלה, זה בידוי הריגה של מי שבתוכו. למעשה, מה זה בית? בית זה כמו מספק של דוקים, בית ארון. המושך אחד, אם לא משכת את האחד הנכון, אתה מזיז את כולם, אתה מזיז את כולם, כל מי שמתחת מת. למעשה, כל הבטונים קשורים אחד לשני, עם הברזלים, והאינסטלציה, והתשורת, וכל מיני דברים כאלה, שרצים לנו בתוך הקירות. אז צריך לעשות את זה בעדינות, צריך למצוא את החללים שאליהם אתה יכול לחדור מצלחת לריצות האלה, אז את כל הפינוי הבסיסי של כל הפסולת אנחנו עושים עם מקומיים בדרך כלל שעוזרים לנו. העבודות הנקודתיות היותר מורכבות אנחנו עושים אנחנו, אם זה מצליח, זה יצליח לכולנו.
הרן עושה את זה, כמו שאמרנו, כבר 30 שנה, הוא ראה הרבה, יש לו הרבה מאוד ניסיון, אבל חשוב לו שבצוות שלו יהיו גם כאלה שעוד לא היו באזור אסון כזה.
אני דואג לקחת לכל רעידה משהו כמו 60% אנשים חדשים במשלחת שחווים את זה פעם ראשונה, ושיותר אנשים יתנסו בזה. בן אדם שהיה ברעידת אדמה אמיתית ועבד במתאר של ארץ אמיתי, הוא משתדרג פי כמה ביכולות שלו ובהבנה שלו, וחוויה שמשנה חיים משלחות כאלה לאנשים. אני מחליט, יש למעלה 10, 12, 13, לא יודע, לא סיפה כבר כאלה, אבל אנשים שבאים פעם ראשונה, זו חוויה שמשנה להם את החיים. ובייחוד אם הם מצליחים לחלט מישהו חי, אז בכלל, זה מקליט את כל החיים לפרספקטיבה אחרת.
אחת המטרות שלו היא לאמן אותם, לא רק למשלחת הבאה, אלא גם לפעם הבאה, שזה יהיה קרוב יותר הביתה.
אני 30 שנה עוסק בזה בחילוץ מרעידות אדמה, זה יקרה בישראל, זה עניין של זמן, זה לא אם יקרה, זה לכשיקרה בישראל, שלפני תהיה רעידת האדמה בישראל, אז זה יהיה אותו דבר, כשאתה הולך לאזורים כאלה, ואתה עובד במתאר של ערס אמיתי, ואתה עוזר לאנשים אמיתיים, אז אתה, אין דבר שני לזה במוכנות שלך לקראת הדבר האמיתי, והדבר האמיתי יהיה שזה יהיה פה, זה יהיה פה בסופו של דבר.
תודה ערן.
תודה לכם.
ותודה גם לערד ניר. זה היה אחד ביום של N12. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד, גל רודיטי, יאיר בשן, יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה גם לרן מנדלסון על הסיוע. אני גדעון אוקו, מחר תהיה כאן עמליה דואק.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.